בוקר טוב. אנחנו ממשיכים, בעזרת השם, מורה הנבוכים, חלק ראשון, הגענו לפרק ע"ב, פרק יקר, חשוב ויסודי מאוד. אומר הרמב״ם, דע שהמצוי הזה בכללותו הוא פרט אחד ותו לא. פרט אחד, אורגניזם אחד, אינדיבידואל אחד, כל המציאות כולה, כל היקום כולו, זה איזשהו אורגניזם אחד. כוונתי לכך שכדור הגלגל החיצוני יחד עם כל מה שבו הוא בלי ספק פרט אחד, באותה מידה שרובן ושימון הם פרטים. כמו אדם אחד, כל העולם כולו הוא כאדם גדול שכל פרטיו מקושרים למערכת אחת. כן, הרמב״ם יעריך להרחיב מאיזה בחינות, איך, כן, איך הכל, הכל ממש כאורגניזם אחד גדול, מכדור הגלגל החיצוני, זה הערבות, זה ה, כן, כל היקום כולו כמו שתפסו פעם, עם הגלגל החיצון וכל שאר הגלגלים וכל ארבע היסודות. כן, הרמב"ם מסביר, והשוני בין עצמיו, כלומר העצמים שבכדור הזה על כל מה שבו, הוא כשוני בין העצמים של עברי פרט מבני האדם, לדוגמה. כן, כדוגמה, הוא לוקח בן אדם, אז כל ה, גם באדם יש הרבה הבדלים, אבל הכל בסוף מקושר למערכת אחת, ליחידה אחת שחיה ביחד, שמתפקדת במקביל, שיש יחסי גומלין בין דבר לדבר. כן, כמו שרובן למשל הוא פרט אחד, הוא מחובר מאיברים שונים, כמו הבשר והעצמות ומלכות שונות, ומרוחות שונות, כן, זה תורת הלכות, דיברנו על זה, היוונית, כבר הזכיר את זה רמב״ם בפרקים לפני כן, פרק למד ד' נראה לי, דיברנו על תיקון המידות וההשפעה של הלכות לזה. אז יש בשר, עצמות, יש לכות, יש גם רוחות, את הרוח החיונית עם כוחותיה שמפעילה את הגוף. כן, יש גם שכל, הרמב״ם מדבר על השכל רק בסוף הפרק, רוב ה, כן, השכל בפועל. רוב הפרק לא יעסוק בזה, לא באדם ולא בעולם כמעט, רק בסוף הפרק. הדגש יהיה על גוף האדם ואחרי הרוח החיונית שמפעילה אותו עם כוחותיה, ובמקביל העולם, כן, עם הגלגלים והיסודות וכל הנפשות והכוחות שבהם, אבל השכלים הנבדלים פחות יהיה בפרק הזה. כן, אז זה פשוט, כמו שהרמב״ם יאמר, זה נושא עמוק, וזה קודם כל הוא רוצה לדבר על הדברים המוכחים. אז הוא אומר, כמו שרובן למשל הוא פרט אחד, והוא מחובר מאיברים שונים, כמו הבשר והעצמות, ומלכות שונות ומרוחות, ככה הכדור הזה בכללותו, מחובר מגלגלים, ומארבע יסודות, ומה שמורכב מהם, ואין בורי כלל, אין ריק, אין חלל פנוי, אלא הוא מקשה אחת מלא, מרכזו כדור הארץ, והמים מקיפים את הארץ, זה הימים שמקיפים את חלק ניכר מהכדור, והאוויר מקיף את המים, כל האטמוספירה, כן, והאש מקיפה את האוויר, כן, ככה סברו שיש גלגל של אש עליהם, אש האתר, האש היסודית, שקופה, בלילה היא נראית חשוכה, כן, שמקיפה את הכל. כן, לכל המערכת הזאת היא מקשה אחת, כן, פרט אחד, מכלול אחד, כמו שאמרנו, איזה אינדיבידואל אחד, אורגניזם אחד, כן, והגוף החמישי מקיף את האש, והוא, הגוף החמישי, הוא כדורים רבים, אחד בתוך השני, כן, במשנה תורה הרמב״ם קורא לזה כגלדי בצלים, כן, שאין ביניהם כלל חלל וריק, אין חלל, לכל המערכת, כל היקום כולו בתפיסה שלהם זה רצף אחד בלי חלל וריק, כדור בתוך כדור, מהיסודות והגלגלים שמעליהם, כן, אז הגוף החמישי הזה כדורים, הם עגולים באופן מושלם, צמודים זה לזה, כולם נעים תנועה סיבובית שווה שאין בה אף העצה והעתה. כוונתי שכל כדור מהם אינו ממהר לעתים ומעט לעתים, אלא כל אחד מהם נצמד לטבעו במהירותו ובכיוון תנועתו. כן, הקצב קבוע, אפשר לעקוב על מסלולי הכוכבים שלא משנים את המסלול שלהם והקצב שלהם, וכן, כל אחד במסלולו. אמנם חלק מהכדורים האלה נעים מהר יותר מאחרים, כן, ורק שהם לא, אף אחד לא משנה את תנועתו, כל אחד יש לו תנועה קבועה נצחית. אמנם חלק מהכדורים האלה נעים מהר יותר מאחרים, והמהירה מכולם היא תנועת הגלגל המקיף את הכל, מה שקראנו לו ערבות, והוא ענה את התנועה היומית, הוא מניע את כולם, תנועת החלק בכל, כי הם כולם חלקים בו. היינו, הכדור העליון, המקיף, החיצוני ביותר, הוא זה שמניע ביחד איתו את כל הגלגלים כולם. כן, זה שאנחנו רואים את השמש נע ממזרח למערב כל יום, ככה, ויש לה מסלול שמקיפה את כדור הארץ, כן, לעיני הצופה בכדור הארץ, היא מקיפה אותנו כל 24 שעות, אז היום מסבירים את זה שכדור הארץ מסתובב סביב עצמו, סביב צירו, אבל לצופה מכדור הארץ נראה כמו שהם הסבירו, שבעצם כל היקום כולו יחדיו מסתובב סביב כדור הארץ, ככה שאומנם יש לכל גלגל את התנועה שלו, אבל כולם הם חלק מהגלגל העליון, וכולם חוץ מהתנועה הקבועה שלהם, שאפשר לעקוב אחריה גם כן, כמו למשל הכי קל לראות את התנועה של הירח, שאפשר לראות כל יום איך שהוא נמצא בזורח, מופיע במקום אחר, ואפשר לעקוב על המסלול שלו שהוא מקיף את כדור הארץ במהלך כל חודש, כן, אז חוץ מזה הוא גם כל יום הוא חלק מה כן, הוא נעלם ונגלה ונכסה ביחד עם עם כל הגלגל המקיף, כי יש כדור אחד כולל, כן, לפי ההסברה שלהם, שכל הגלגלים כולם הם חלק, כן, חלק מאותו גוף שמסתובב ביחד איתו, חוץ מהתנועות ה...
הוא שונה בסיבוב שלו מהשאר.
נכון, יש לו סיבוב, תדמיינו כדור גדול. קודם כל הוא אומר, יש פה, כן, קודם כל הוא מניע את כולם תנועת החלק בכל. כשיש לך נגיד כדור שיש עליו אני יודע מה, את הפתח שמנפחים אותו, כשאתה מזיז את הכדור או מסובב אותו, אז אותו דבר נע ביחד עם התנועה של הכל. אין פה תנועה, כן, כמו שהרמב״ם יאמר, הכוכבים עצמם לא נעים, הם קבועים, אבל יש תנועה של חלק בכל. אז ככה גם, אני יודע מה, בן אדם נמצא בתוך רכבת, הרכבת נוסעת, הוא יכול ללכת מהקרון הראשון לאחרון, אבל הוא כל הזמן זז ביחד עם כל הרכבת, תנועת החלק בכל, חוץ מהתנועה שהוא הולך וילך, לא חזור בתוך הרכבת.
אבל יש את התנועה שלו, ונגיד התנועה של הגלגל יותר קרוב אלינו, נגיד גלגל
הירח. אז הגלגלים האלה יש להם תנועות אחרות שהם גם כן, כן, הם עצמאיות כבר, אולי הם מכוח התנועה הכללית, אבל חוץ מזה המושג תנועת החלק בכל זה שהבן אדם שאפילו שהוא זז בתוך הרכבת, הוא זז עם הרכבת, כן, זה אפילו שלכל גלגל יש לו את המסלול שלו, הוא זז גם את התנועה היומית, את הסיבוב הכללי.
אם הוא לא היה זז, אז האחרים
אם הוא לא היה זז, כן, קודם כל, אז היית רואה רק את התנועות שלהם. אבל היום כל כוכב אתה יכול לראות גם את זה שהוא כל 24 שעות, אתה רואה אותו ולא רואה אותו. נגיד זה במושגים שלנו, בגלל סיבוב כדור הארץ סביב צירו. וזה בלי קשר למסלול שלו, סביב השמש, כל אחד במסלול שלו. כן. לפי דבריהם אני חושב שגם התנועות השונות של הגלגלים השונים, אז נגרם מסיבוב הגלגל העליון, יש איזו השפעה, כן, אבל זה לא הנקודה שהוא מדבר כאן, הוא מדבר על התנועה היומית שכולם נעים יחד, כמו התנועה שכל הרכבת זזה ביחד. כן, אז למדנו בעצם כל המציאות כולה היא פרט אחד, אורגניזם אחד, גוף אחד גדול, וכמו שאמרתי הוא לא מדבר פה על השכלים הנבדלים שהם לא גוף בכלל, אלא על הגלגלים ועל היסודות, והכל בלי חלל פנוי, והרמב״ם ילמד אותנו גם, כן, עוד על המבנה של זה ועל הכוחות ויחסי הגומלים ביניהם, ו- ונבין יותר גם את הדימוי הזה שהוא מדמה את כל העולם כולו לאיזה אדם גדול. אומר הרמב״ם, המרכזים של הגלגלים האלה שונים. יש מהם שמרכזו הוא מרכז העולם, ויש מהם שמרכזו חוץ למרכז העולם. תראו את האיור פה משמאל, יש כאן האיור, כן, אתם רואים האיור הימני, אז מבדיל בין גלגל שמרכזו במרכז העולם לגלגל שמרכזו שלא במרכז העולם. יש מהם שנע תמיד את תנועתו הייחודית מן המזרח למערב, יש מהם שנע תמיד מן המערב למזרח. כן, הגלגל היומי הוא נע מהמזרח למערב, אבל כמו שהבאתי משל של הרכבת, יכול להיות מישהו שזז עם הרכבת ממזרח למערב, אבל הולך מהקרון הראשון לאחרון, והתנועה שלו תהיה גם חוץ מהתנועה הכללית, גם תנועה כן, מהמערב למזרח. כל כוכב בכדורים האלה הוא חלק מן הגלגל שהוא נמצא בו, קבוע במקומו ואין לו תנועה ייחודית לו, אלא הוא נראה נע רק בשל תנועת הגוף שהוא חלק ממנו. הכוכב קבוע באותו מקום בגלגל, כן, והוא לא זז בכלל בתוך הגלגל, אלא הגלגל זז, כן, כמו הכתובת שעל הכדור המסתובב, היא לא זזה אלא הכדור מסתובב. זה בהנחות של הפילוסופים, הם יבחינו בין סוגי תנועות, אז זה תנועת החלק בכל, מה שנקרא אחד מארבע סוגי תנועות. נראה את זה בתחילת חלק שני בעזרת השם. והחומר של הגוף החמישי הזה בכללותו, ענה סיבובית, אינו כחומר ארבעת היסודות שבתוכו. כן, זה חומר שונה, ועוד הרמב"ם עוד מעט יפרט יותר את התכונות של החומרים האלה. מספר הכדורים האלה המקיפים את העולם אינו יכול בשום פנים ואופן להיות פחות מ-18. כן, מתוך הצפיות שלהם, של מסלולי הכוכבים וניתוח, כן, של המבנה הגיאומטרי שלהם, הם הבינו שיש לא פחות מ-18 גלגלים. ככה גם הרמב"ם, גם במשנה תורה אומר שיש 18 גלגלים. כן, פה הוא רומז שיכול להיות יותר, ייתכן שמספרם גדול יותר, ויש בזה מקום לעיין. כן, שם במשנה תורה הוא גם אומר דבר שראינו אותו כבר, אני חושב בפרק עין, שיש אפשרות גם לספור את הגלגלים אחרת, הוא מונה גם 9 גלגלים. יש שם, כן, בפרקים א', או כן, א', ב', ג', ד', הרמב״ם מדבר על מציאות השם, מעשה מרכבה ומעשה בראשית, שצריך להכיר את זה כדי לדעת את השם, לאהבה אותו, לראה אותו. אז הוא מתאר פרק א' את השם, פרק ב' את מעשה מרכבה שכולל את המלאכים, השכלים הנבדלים, אחר כך פרק ג' זה הגלגלים, פרק ד' היסודות והנפש, וכן, מה שמורכב מהם. מעשה בראשית זה פרקים ג' ד'. אז כשהוא מדבר על, כן, אז שמה, אז זהו, אז הוא מדבר על המלאכים, יש 10 מדרגות של מלאכים, ובעצם כנגד זכלים נבדלים, כנגד 9 גלגלים הוא מונה שם. שם הוא מונה 9 גלגלים, והיינו שהעשירי זה השכל הפועל, זה כנגד, זה העולם שלנו, שהשכל הפועל הוא שכלו שנותן בו את את הצורות, או כן, שהאדם לפחות דבק בו, כמו שאנחנו נראה. כן, אז גם שם, בקיצור, הוא מנה את זה, לפעמים הוא מנה את זה ככדור הארץ, ו9 גלגלים מעליו. ושם הוא גם כן מפרט יותר שזה 18. הוא אמר שכבר ראינו, כן, בפרק עין זה היה, שאפשר למנות גם את הגלגלים באופן כללי יותר, כן, חכמים אומרים 7 ריקים, או 4 גלגלים של, כן, במעשה מרכבה, שהוא רמז, כן, הקדוש ברוך הוא רוכב על המציאות, כאילו מנהיג את המציאות דרך הגלגלים, דרך 4 גלגלים, כמרכבה עם 4 סוסים. הכל פנים, כן, אומר, ייתכן אפילו שמספרם גדול יותר, ויש בזה מקום לעיין. וכן יש מקום לעיין, האם יש אפיסיקלים, גלגלי משנה, והם גלגלים שאינם מקיפים את העולם. תראו פה, כן, עמוד 283, אז יש פה ציור כזה של גלגל קטן, שנמצא על היקף של גלגל גדול יותר. בעצם זה יכול להסביר תנועות של כוכבים שנראות אליפסיות או משהו כזה, וכן, הן לא עגולות בצורה מדויקת. כן, פה הוא כותב שייתכן שיש דבר כזה, וזה לא ברור. יש פה...
יש כאילו חור בתוך הגלגל א', שמאפשר לגלגל ב' לנוע בו, כאילו?
גלגל בתוך גלגל, כן. זה מין... אין חלל. אלא הגלגל הקטן קבוע בגלגל גדול, ומסתובב בתוך המקום שלו. כן, בתוך הגלגל הגדול שמסתובב. שוב, זה הכל בשביל להסביר את התנועה. כן, הרמב״ם דרך אגב בהמשך, בחלק שני, הוא יגיד לנו שכל המדע הזה של הגלגלים, זה לא שאנחנו, הוא מבחין בין הפילוסוף לאסטרונום. אומר, האסטרונום הוא רק מתאר את הצפיות. הפילוסוף הוא גם מנסה לבנות מערכת, איך זה נבנה, איך הדברים האלה בנויים, ואיך זה, איך הם מתקיימים, להבין את כל המערכת. נגיד הפרק הזה שמתאר את כל המציאות כולה כאיזה אורגניזם אחד גדול, זה מבנה פילוסופי, שכאן הרמב״ם מתמקד בעיקר במה שחשבו שאין ספק בו, כמו שאמרנו קודם, לפני הפרק. הוא מתאר את תמונת העולם הוודאית, כן, אבל יש למערכת הזאת גם את השכלים הנבדלים, וגם נקודות קצת מסופקות, שבעצם... מה שהרמב״ם אומר, תדע לך שהפילוסוף השלים מדעתו גם דברים לא מוכחים בעצם. גם, וכן, לכן, נגיד בסוגיים, כן, נגיד רבי דוד ניטו, כשהוא מתייחס ללוח השנה העברי, הוא אומר שאחרי שהתברר שאין גלגלים, הוא היה לפני 300 שנה, שאין גלגלים, או שלא הבינו בעבר את ה... מבנה של העולם כמו שצריך, זה לא מקשה על התאריך, כי הצפיות דווקא היו מדויקות, הצפיות של ה... כן, אז בקיצור, יש פה, צריך להבין שבאמת באופן מופלא הם הצליחו לעקוב אחרי הצפיות והקצב של מסלולי הכוכבים, רק שבאמת הם פיתחו תיאוריה שלמה של גלגלים שחשבו שזה מוכח, אבל מה שרציתי להגיד זה שגם הרמב״ם בחלק שני מודע לזה שיש חלק מהדברים לא מוכחים. הנה, כאן הוא מתאר קצת ספקות. האם יש גם את האפיסיקלים האלה, את גלגלי המשנה הקטנים האלה או לא, ואולי יש יותר גלגלים וכו'. דרך אגב, פה בהרחבות לפסקה 4, מביאים שמה שהרמב״ם אמר פה שזה, יש מקום לעיין, ומשנה תורה הוא כתב את זה בפשטות. כן, יש למקצת הכוכבים גלגלים קטנים שהם קבועים בהן, ואין אותן לגלגלים מקיפים את הארץ, אלא גלגל קטן שאינו מקיף, קבוע בגלגל גדול המקיף. כן? וכאן הרמב״ם מביא את זה כצריך עיון, ומאירים פה דבר, הערה נכונה, שהיא מסבירה כמה הבדלים בין הרמב״ם במשנה תורה לכאן, שפה הרמב״ם עוסק עם חכמים ורוצה להסביר בצורה מדויקת את הדברים, אז דברים שיש בהם ספקות, הוא מציין. לעומת משנה תורה שהוא קבע שם את הדברים בצורה פשוטה וכללית ככה לקבל תמונה כוללת של המציאות, אז הוא פסק שם כל מיני דברים בלי להיכנס לכל הספקות. דרך אגב, מאוד מומלץ לקרוא, בייחוד מי שעומדת מורה נבוכים וקצת מבין את תמונת העולם, אז לקרוא את הפרקים האלה שהזכרתי בהלכות יסודי התורה, א' עד ד', זה פלא פלאים לשונו הזהב של הרמב״ם. כל מה שנלמד פה בעריכות יחסית גדולה נמצא שם בצורה מבוררת ופשוטה, מהרחקת ההגשמה והכרת הבורא, מציאותו, אחדותו, וכן שאינו גוף בפרק א', אחר כך לשכלים הנבדלים, אחר כך הגלגלים והיסודות, לתאר את כל מבנה העולם בלשון זהב קצרה וקולעת. זה ממש פלא פלאים. אני שוקל אולי אפילו אחרי שנלמד את כל הפרקים האלה, גם חלק שני, נסיים את כל הפרקים של מבנה העולם, אפילו כן, אני חושב שאז המקום אפשר לקרוא את הפרקים האלה ולראות איך שכל מה שלמדנו בחלק א', על מציאות השם ואיך להדריך בני אדם בנושא, ועל השכלים הנבדלים, זה יהיה בתחילת חלק שני, עד פרק י' ב', והגלגלים והיסודות, הרמב״ם סיכם שם בלשון זהב ש... מאוד מומלץ לקרוא אותה. אומר הרמב״ם, בתוך אותו כדור תחתון הסמוך אלינו, גלגל הירח, יש חומר אחד השונה מחומר הגוף החמישי, כן, כלל, כל מה שמתחת גלגל הירח זה חומר אחד בעצם, זה איזה יולי אחד שקיבל ארבע צורות ראשוניות, כן, על ידי ארבע הצורות האלה נעשו ארבעה גופים, הארץ והמים והאוויר והאש, זה ארבע יסודות. תחת גלגל הירח יש ארבע יסודות. לכל אחד מארבעת אלה יש מקום טבעי מיוחד לו ואינו לזולתו אם הוא נעזב לטבעו. היינו, אם, כן, באופן, בלי שיחריכו את היסודות, כל אחד תשאיר אותו לפי הטבע שלו, יהיה במקומו. כן, הרמב"ם מפרט את זה, הם גופים דוממים, אותם ארבע יסודות, שאין בהם לא חיים ולא השגה, ואין הם נעים מעצמם. כן, הם לא נעים מעצמם, אין איזה כוח ש... אין להם כוח שמניע אותם, בשונה מבעלי החיים, מבני אדם, כן, אלא דוממים, שמה, שיש להם רק, כן, אלא הם נחים במקומותיהם הטבעיים, ואם אחד מהם נכפה לצאת במקומו, הרי כאשר שר הקופה, הוא נע כדי לשוב למקומו הטבעי. למה? כי יש בו אותו עיקרון שהוא נע בגללו כדי לשוב למקומו בקו ישר, ואין בו עיקרון שהוא נח בגללו, ולא שהוא נע בגללו שלא בקו ישר. מה בעצם חוק הטבע בארבע יסודות? חוק הטבע הוא שכל דבר נח במקומו הטבעי, ואם הזיזו אותו ממקומו הטבעי, יש בו עיקרון, חוק הטבע הוא שהוא יימשך למקומו הטבעי, כן? והרמב"ם מפרט, התנועות הישרות שיש, שיש לארבעת היסודות האלה, כן? דווקא בקו ישר לחזור למקום, כל אחד לטבעו, אז התנועות הישרות שיש לארבעת היסודות האלה, כאשר הם נעים כדי לשוב למקומותיהם, הם שתיים, תנועה כלפי המקיף, והיא של האש ושל האוויר, ותנועה כלפי המרכז היא של המים ושל הארץ, כן, והאש למעלה מן האוויר והארץ למטה מן המים, כן, וכאשר כל אחד מגיע מהם, מגיע למקומו הטבעי, הוא נח, כן, הוא, הזיזו אותם ממקומם, אז הם רוצים לחזור למקומם והם נחים במקומם הטבעי, כן, אצלם לא מסבירים את המציאות באיזה חוק משיכה כללי בין כל גוף לגוף כמו שהיום מבינים, אלא לא. כן, יש לנו שני חלקים משמעותיים עקרוניים בחומר, השמיים עם הגלגלים, כן, הרמב״ם כבר יפרט על עוד תכונות והבדלים בין שני סוגי החומר האלה, תכונות הגלגלים ותכונות היסודות שהוא פירט לנו עכשיו, ארבע יסודות שהם כולם חומר אחד יולי עם ארבע צורות שונות, והתנועות שלהם הם, הם, הם האוויר והאש כלפי המקיף והמים והארץ כלפי מטה. הערה, כל הדברים שאנחנו לומדים כאן, ככה הרמב״ם מוסר לנו את הכרת טבעו של עולם, כמו שתפסו אז, הרמב״ם גם ילמד אותנו בהמשך איך שזה רמוז בפשטי המקראות, או בעומק המקראות יותר נכון, של מעשה בראשית ומעשה מרכבה, כמו שאנחנו נראה, כן, בחלק שני, פרק למד, אחרי שהרמב״ם יסיים את כל הדיבור על המציאות והכרת השם מתוך המציאות, השם אל עולם, להכיר טוב טוב את העולם ועל הבריאה, זה שהעולם חודש, אז הוא גם יראה איך התורה רומזת לארבע יסודות, והתורה רומזת איפה כתבי הקודש רומזים לשמיים, לחומר העליון, איפה חז"ל דיברו על זה, אנחנו נראה גם כן כל הדברים האלה, ואיך שאצלם זה סודות מעשה בראשית ומעשה מרכבה האמיתיים, כמו שדיברנו אתמול גם, כן, שהרמב״ם פתח את הפרקים בפרק, שראינו בפרק עין א', שמסורת הסוד האמיתית היא לא של הקלם, אלא מסורת הסוד, אם מעיינים באמת מהו מעשה מרכבה או מעשה בראשית שבכתובים, בכתבי הקודש ובדברי חז"ל, זה בעצם ההבנה של המציאות לאשורה כפי שהיא, כפי שהוא מכיר אותה. וזה התחיל עוד לפני כן, ראינו כבר פרק עין, איך שהרמב״ם רצה להראות לנו שזה סולול הרוכב בערבות, מהו הרוכב, מהי המרכבה, כן, ודברים שהוא ישלים בפרמזים ארוכים ומפורשים, בחלק שני על מעשה בראשית, ובתחילת חלק שלישי של המורה על מעשה מרכבה. אז נמשיך בתיאור הזה. כן, אך הגרמים העגולים האלה, כן, בשונה, הגלגלים השמימים, בשונה מארבע יסודות שדיברנו עכשיו על החוקיות שלהם, על המהות שלהם, אז בשונה מזה, הגרמים העגולים האלה הם חיים ובעלי נפש שהם נעים בגללה, ואין אצלם עיקרון של מנוחה כלל, כן, בשונה מהיסודות, שיש להם מנוחה במקום שלהם, כן, ולא חל בהם שינוי אלא בתנוחה, משום שהם נעים סיבובית, זאת אומרת, הם תמיד נשארים באותו מקום, כל גלגל בדיוק באותו מקום, ויש לו תנועה קבועה בלי שהוא מנוחה, בקצב אחיד, בלתי משתנה, כמו שלמדנו, וכל כן, התנועה הסיבובית היא להישאר באותו מקום, ורק כאילו להסתובב במקום, לשנות תנוחה. כן, האם יש להם שכל שהם יכולים לתפוס בו מושגים? אין הדבר ברור, אלא אחר עיון מדוקדק, ולכן הרמב״ם לא יעסוק בזה עכשיו, למרות שברור לו שיש להם שכל. כן, מה שהרמב״ם אומר פה, שהם בעלי גלגלים, בעלי נפש ושכל, עוד ירחיב בזה בחלק שני, להוכיח את זה, כן, לפי מה שידעו בזמנם, כן, גם הסביר את זה פילוסופית, וגם להראות את זה בכתבי הקודש, השמיים מספרים כבודל, אני חושב שהזכרנו את זה, כן, מספרים כבודל, בלי, אין אומר ואין דברים, בלי נשמע קולם. וכולי, ובעיקרון תפסו את זה, היה ברור להם שבעלי נפש ושכל בגלל התנועה השלמה שיש להם, כן, בשונה מהתנועה של היסודות הטבעית שהיא קווית לחזור למקום, מה יכול לגרום סיבוב כזה מדויק וקבוע וזה צריך איזה כוח, כן, בעיקרון כל המושג נפש אנחנו מכירים אותו כסיבת התנועה של בעלי חיים, אז אם רואים תנועה כזאת מיוחדת ומופלאה ומדויקת, זה גם כן צריך להיות מנפש, ונפש תמיד מורה לה שכל, מורה לה את ההתנועות וכולי, יש מעל השכל של הגלגל גם שכלים נבדלים וכולי. אבל הרמב"ם אומר, זה עיון מדוקדק, פה הוא עוסק בדברים ודאיים, אין ספק בהם, ובהכרת קודם כל המבנה החומרי של העולם, וקצת נפשות כמו שאנחנו נראה, ומתוך זה כבר הוא יגיע כן, כהקדמה, אחר כך להכרת מציאות השם, כמפעיל את העולם, מפעיל את הגלגלים, מפעיל את העולם. אז אומר הרמב״ם, כשהגוף החמישי נע בכללותו סיבובית, באופן תמידי, מתרחשת בשל כך ביסודות, דיינו באש ובאוויר, תנועה כפויה, שבגללה הם יוצאים ממקומם, כן, פה כבר רואים את ההשפעה, הרמב״ם מתחיל לדבר על ההשפעה שבין הגלגלים ליסודות, והיינו שסיבובי הגלגלים הם גורמים ליסודות לצאת ממקומם, כן, בנגד טבעם, הם נדחפים, כן, האש והאוויר במקום, כן, שתנועתם כלפי המקיף, נדחפים כלפי מטה, הם נדחפים אל המים וחודרים כולם בגרם הארץ אל מעמקיה, וכך נוצר ערבוב ביסודות. הגוף החמישי זה כל הגלגלים, כן, שהוא לא מכלל ארבעת היסודות, הם, כן, כמו שהוא אמר קודם. אז כל התנועה של הגלגלים היא דוחפת את האוויר והאש להתערב כלפי מטה, הם אלה הם מתערבים עם המים והארץ, אחר כך הם מתחילים לנוע כדי לשוב למקומותיהם, לתנועתם הטבעית, לעלות חזרה למעלה, ובשל כך יוצאים ממקומותיהם גם חלקים מן הארץ הנלווים למים ולאוויר ולאש, כן, מה גורם לארץ ולמים לעלות ממקומותיהם? החזרה של האוויר והאש, השאיפה של האוויר והאש בצורה קווית לחזור כלפי המקיף, ממילא נוצרת פה התרכבות, התערבבות, וכל התהליך הזה הם משפיעים זה על זה ומושפעים זה מזה, וכך עלים שינויים בתערובת עד שמתאבים ממנה בתחילה העדים, חומרים גזיים למיניהם, למיניהם השונים, ולאחר מכן המחצבים למיניהם השונים, כן, האש והאוויר שמתערבים עם המים והאפר נוצרים חומרים גזיים, וגם הם מתערבים עם האפר והמים ויוצרים מחצבים שונים, כן, חומרים שונים, ואחר כך זה דוממים, מיני הצמחים כולם ומיני חיות רבים, כן, עוד מעט נראה מאיפה מגיעים גם הנפשות החיונית לצמח, כן, הטבעית לצמח, החיונית לחי והכוח ההוגע לאדם, כן, בהתאם למה שקובע מזג התערובת. אז גם בהתאם למזג התערובת יש תרכובת מיוחדת שבמזיגה שלה יכול להיווצר היצור. כן, אנחנו נראה שהנפשות זה מגיע מנפש הגלגל. כן, הרמב״ם ממשיך, כן, כל המתהווה קלה ואין הוא מתהווה אלא מן היסודות ועליהם הוא קלה. כן, כל המתהווה מכל התרכובות האלו הוא גם כן קלה. זה קשור להתנגדות שיש בין החומרים והשאיפות שלהם לחזור למקומם, ככה שהרכבה ביניהם לא יכולה להיות מאוזנת ומתקיימת. כן, וכן היסודות מתווים זה מזה וקלים זה אל זה כחומר הכל אחד. כן, הרמב״ם במשנה תורה מתאר את איך בגבול בין הים ליבשה יש מעבר בין מים לארץ, ואיך שהמים מתאדים ויש מעברים בין מים לאוויר ובין אוויר חם לאש וכו'. יש מעברים והתחלפויות, בסוף חומר הכל אחד. וכן, זה גם מה שמאפשר את החילופים, וזה גם מה ש זה גם בגלל החילופים שזיהו לפי האינטואיציה של אז, אז גם הגדירו שחומר הכל אחד. כן, שעובדה שיש תרכובות ומעבר מאחד לשני, ולא תיתכן מציאותו של חומר בלי צורה. ומאותן צורות טבעיות, המתהוות וקלות, לא תימצא צורה בלי חומר. כן, הצורות טבעיות, המתהוות וקלות, זה מדובר על הצורות שנקנות, שמוטבעות בחומרים, כן, במחצבים, בדוממים, צומח, חי, הנפש החיונית שבאדם גם, הכוח שמפעיל את הגוף. אז כל זה צורות טבעיות בעצם שניתנות, אבל בסוף נפסדות בהיפסד ההרכבה. כן, זה התכונה שניתנת לכל אחד מהיצורים הטבעיים, אבל כשמתפרקת ההרכבה החומרית גם היא עובדת. כן, למדנו כבר על זה שהחלק הנשאר באדם, הרוח ששווה אל האלוהים, זה התודעה שלו והשכל שהוא קונה בפועל, ולא הכוח שמפעיל את הגוף. נמצא, כן, שהדבר התהוותם וכליונם ויותו של כל מה שמתהווה מהם וקלה אליהם, חוזר חלילה בדומה לסיבוב הגלגל. כן, זאת אומרת, בסוף יש מסלול קבוע פה תחת גלגל הירח של תמיד התרכבות והפסד של כל המתרכבים מארבע יסודות, וזה מחזוריות קבועה, כמו שסיבוב הגלגל קבוע. אז פה זה קצת יותר מורכב והפרטים עובדים, אבל יש פה מערכת קבועה. כן, אם אתם זוכרים בפרק על היושב, על המונח ישב, למדנו שכמו שיש היושבי בשמיים, הקדוש ברוך הוא מפעיל את השמיים בצורה קבועה, אז נאמר גם היושב על חוג הארץ, שגם הקיום של כל ההוויות וההפסדים זה גם כן מערכת קבועה שקיימת מכוחו בצורה קבועה, זה מה שמכונה ישיבה. כך שתנועת אותו חומר בעל צורה ביחס להתחלפות הצורות בו זו אחר זו, היא כתנועת הגלגל ביחס להיכן, כן, לקטגוריות המיקום, בכך שעבור כל חלק ממנו חוזרות ונשנות אותן תנוחות עצמן. כמו שהגלגל הוא נמצא במקום אחד קבוע ובעצם רק משנה את המקום באותו מקום, ככה גם כל הגוף בכללו של ארבע יסודות בעצם יש בו תנועות קבועות במקום שלו, וזה עם כל ההבדלים הגדולים בין הרמב"ם מאוד ילמד גם על התנועה הסיבובית היציבה הקבועה בלי שינוי בכלל, תנועות קוויות כאלה והתרווקות והוויה והפסד וכדומה, בסוף גם זה מחזוריות קבועה שהקדוש ברוך הוא מנהל באופן קבוע, זה יושב על חוג הארץ. טוב, אז כבר למדנו את הבסיס של התכונות הבסיסיות של הטבע ארבע יסודות לעומת טבע הגלגלים, ומכאן אנחנו עוברים לשלב בעזרת השם, לשלב היותר ההתבוננותי, הפילוסופי, היסודי, העמוק, שהרמב״ם רוצה להסביר בפרק הזה שהוא פתח בו, שהמצוי הזה בכללותו הוא פרט אחד. אם מבינים קצת את היחס, הרמב״ם עוד ירחיב, תראו איך שמפסקה 10 ואילך הרמב״ם בא לתאר את ההקבלה בין האדם והמערכת האורגנית שיש בגוף אחד, בפרט אחד, ובפרט האדם, כמו שהרמב״ם ילמד, לבין המציאות כולה, איך שגם בה יש ממש המון הקבלות. הרמב״ם ישווה למה העולם הוא כמו אדם גדול, כן? ולמה האדם נקרא עולם קטן, שבסוף גם הרמב״ם מכניס לנו את העומק של השכל גם כן, איך שהשם הוא כמו שכלו של העולם, ביחס לשכלו של האדם, ונראה את ההתבוננות הכוללת והעמוקה הזאת, שבעצם עכשיו ראינו יותר את ההבנה הטכנית של איך עובדים, עובד פה כל המערכת, אבל הרמב״ם רוצה, חוץ מההגדרה הטכנית וחוקי הטבע, הוא מוציא לנו פה איזו התבוננות כללית ותפיסה אורגנית של המציאות כולה, שמלמדת אותנו בסוף גם על, על הכרת השם, היחס בינו לבין העולם, כחי העולם. טוב, בעזרת השם נמשיך בפעם הבאה, עד כאן להיום, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.